שלא יתחקו את הקץ, אומר רש"י, בתפילה. יותר מדי. אלה המילים של רש"י. אסור לבן אדם, אסור להפציר בתפילה יותר מדי. אני לא יודע מה הכוונה יותר מדי, כמה פעמים ביום, לא יודע איך, אולי זה עניין לא רק של כמות של פעמים, זה של צורה. לא יודע, זה נידון אחד. נידון השני, שלא יעלו בחומה. שלא יעלו בחומה, הפירוש הפשוט הוא שלא יארגנו צבא לבוא וללכת לכבוש את ארץ ישראל מיד האויבים שלה, שלנו. ושלא ימרדו באומות, בין הסתם הכוונה היא שאם יהודים נמצאים באיזה מקום, והמושלים באותו מקום לא מורשים להם ללכת, אז אסור להם למרוד בכוח, למרוד באומות ולצאת נגד רצונם בשביל זה. בשביל
לא שאתה מורים על הלומדים מהמילה
אהבה? לא.
זה לא סתה זה, אל תמרות
אהבה, סתכפת. הכוונה היא...
אל תמרות אהבה זה או, אל תלוי בחומה.
לא, לכן כתוב שלוש פעמים את הפסוק. לא דורשים שלוש פעמים. אני אנסה להסביר את העניין קצת יותר, אני רוצה להתייחס גם לדבר. הפשט בגמרא היא שבפסוק כתוב, שהפסוק מדבר על זה שהאהבה בין הדוד לרעיה פסיקה באיזו סיבה, ובאים החברות של זה ואומרות לנערה, אנחנו נלך אליו, נדבר איתו, ננסה לשכנע אותו, והיא אומרת להם, תנו לדברים ללכת בקצב שלהם, אל תתערבו. זה מה שאומרת, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתפצ, יגיע זמן שהאהבה תחזור בעצמה, זה יותר בריא מאשר שאתם תתחילו לעשות טלאי על גבי טלאי. וחז"ל למדו מזה, עוד מעט תראה יותר בעומק מאיפה, מה המקור של חז"ל, ואני מנסה לחשוב מה המשמעויות של זה בשבילנו. אבל חז"ל למדו מזה שכשחלה גזירת גלות ונוצר איזושהי בחינה של ריחוק בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אז אתם רוצים לבוא וזה לא הולך ככה, יש לדברים קצב שלהם, יש צורה איך הדברים מתקדמים, יש צורה איך הדברים הולכים, אתה לא יכול לא בתפילה אומר רש"י, אוקיי, בדרך כלל מספיקים את זה לחלק השני, על הפעולות גשמיות שעושים וכולי, אבל גם בתפילה אפילו צריך לקבל, להבין שיש גזירה ואתה צריך לתת לדברים ללכת בקצב שלהם, שלא יתחקו את הקץ בתפילה יותר מדי, נראה לי שזה לא שום רש"י, ראה מבין? שלא ירבו בתכנונים על כך יותר מדי. זו לא שומע שם. עכשיו, יש טעם, צריך לתקן איזה טעות, יש איזה טעות לשונית שנהייתה, יש מישהו טעה כנראה באיזשהו שלב, וזה התגלגל לפי הרמון, במקום שלא ימרדו באומות, יהיה שלא יתגרו באומות. אין כזה גמרא, שלא יתגרו באומות. אבל שיש כן בחז"ל, זה יש גמרא אחרת שנקרא שלא אסור להתגרות ברשעים בעולם הזה. זה סוגיה אחרת לחלוטין. אבל מישהו כנראה יגגל, כי זה הפך להיות מטבע לשון שגור בכל מיני מקומות. היה פעם ברמת שלמה סיפור עם נערים, השכונה שלנו, נערים יהודים, שהיו לזרוק אבנים על ילדים בכפר הערבי הסמוך. ורבני השכונה כתבו פתק שאסור לעשות את זה כי אסור להתגרות באומות. ברור לי לחלוטין שאם היו זוכרים את הגמרא בצורתה, הם לא היו כותבים שזה נקרא מרידה באומות, שילדים זורקים אבנים על ילדים. רק המילה התגרות הייתה נראה להם שזה מתאים לפה. אין כזה דבר להתגרות באומות, זה לא הנושא. הנושא הוא למרוד באומות וכו'. עכשיו...
התגרות
נורא. מה? סתם התגרות זה יכול להיות מעשי
חוזר נפש.
לפעמים זה פיקוח נפש, לפעמים זה לא נפש, לפעמים... אבל לא על זה הגמרא מדברת, אין כזה סוגיה. סתם להתגרות זה, סתם אסור להיות, גם לבעלך אסור להתגרות. לדירות בחתול מותר, גם אסור. אתה אומר, אתה חושב שבו... אם אדם אתה חושב שעל ערבי אין צער בעלי חיים, הוא נברא בצלם אלוקים. חביב אדם שנברא בצלם. כך כתוב במשנה של
ערבי.
צער בעלי אדם.
חביב אדם.
זה כבר שיקול אחר. אם אתה חושב באמת נכון לעשות סוג של מלחמה, מלחמת הגנה, זה דבר לגיטימי. אבל זה לא קשור לזה שהם ערבים, זה לא הנושא. אני רוצה, אבל שנייה, רק קודם כל נפרש את הדברים יותר בזה, הרבה פעמים מתייחסים לסיפור, כאילו, או התנועה, הסיפור הציוני הוא סיפור של לעבור על שלוש, עוברים על שלושת השבועות. אני חושב שהיסטורית זה לא נכון. מעולם לא קרה...
כי היום אנחנו לא נלחמים.
אוקיי. גם שהיה פעם, מעולם זה לא קרה, בהיסטוריה של התנועה הציונית במאה השנים האחרונות, שמישהו מהם מרד באומות, או עלה בחומה, חלבחומה לא נראה לי שהם אלה שדחקו את הקץ בתחנונים יותר מדי.
מה נראה לעלות בחומה?
לעלות בחומה הכוונה היא, כאשר ארץ ישראל נמצאת בידיים, או אפילו חלק בארץ ישראל, נמצא בידיים של עם אחר, והעם היהודי מתארגן לעשות צבא ביחד, כולנו ביחד, נלך ונכבוש את הארץ מיד, לא משנה, הבריטים, הצרפתים, הטורקים, הירדנים, אז זה אסור. זה אסור, ושאלה אחת שצריכים לשאול זה מתי זה תקפץ, אבל זה לעסוק עוד מעט. זה עוד רגע לעסוק, אבל אני רוצה להיקר... הבריטים היו הריבונים בארץ בימים ההם, והם הכריזו שהם פותחים את ארץ ישראל בפני העם היהודי להקים בית לאומי לעם היהודי, והם עוד...
לפני שהם היו פוצצו להם,
והרגו
אותם ועשו להם,
לא בגלל... לא, זה לא נכון. קצת היסטוריה. ב-1917 יצאה לאור הצהרת בלפור. בלפור היה שר חוץ של בריטניה, וזה היה באמצע מלחמת העולם הראשונה, כשהיה נראה שבריטניה הולכת לכבוש את פלסטין מידי הטורקים, ושר החוץ של בריטניה אמר, הצהיר הצהרה, זה נקרא הצהרת בלפור, שהוא לא מתכוון לכבוש את פלסטין עבור העם הבריטי, אלא הוא כבש אותה עבור העם היהודי, כדי שיהיה בית לאומי לעם היהודי. זו הייתה המדיניות הראשונה. במשך הזמן נוצרו בעיות וכולי, והבריטים כן עמדו בהסכם שלהם או לא עמדו בהסכם שלהם. היו גם קבוצות שוליות ביישוב היהודי בארץ שנהגו שעשו טרור נגד הבריטים וכולי. ההסתדרות הציונית כתנועה וכשיטה לא בחרה ללכת נגד הבריטים.
בהתחלה כן?
לא.
עד
לא, הם הלכו, הם שמרו, היה בדברים מאוד קטנים, הם עשו שמירה לבד, לא חוקית, שמרו על היישובים שלהם בנגד החוק. הם לא הפציצו, לא הפציצו, לא תחנות משטרה ולא זה. המדיניות הכללית של הבריטים, של ההסתדרות הציונית, הייתה ללכת עם המעצמות. דרך אגב, אני לא בטוח שהם צדקו בגישה שלהם. הם על המזבח הזה הסכימו להקריב את יהדות הונגריה. בגלל שהם אמרו, אנחנו לא הולכים להרגיז את המעצמות. המדיניות שלנו שאנחנו הולכים יחד עם המעצמות הגדולות, כל תקופה לפי המעצמות שלנו. זו הייתה המדיניות של ההסתדרות הציונית. דרך אגב, עד היום הזה, המדיניות העיקרית של מה שנקרא ההסתדרות הציונית, או השמאל הישראלי בגדול, זה העמדה שלהם. אנחנו הולכים עם המעצמות. לא הולכים, לא הולכים... מה? לא אמרתי, אני חושב שזה עדיין מחוסר הזדהות במקרה, אבל במקרה הזה הם מסתדרים. שלא ימרדו באומות, אני חושב שמדגיש, לא יעלה על הדעת, ככה אני חושב, לא יעלה על הדעת שאם בן אדם, אם יש מדינה שמוזיקה יהודים תחת שלטונה, והיא לא מאפשרת ליהודים לצורך העניין לחיות, או לא מאפשרת להם לקיים מצוות, והיא גם אוסרת עליהם לענות, למשל ברית המועצות בשנים הקשות שלה, לא יעלה על הדעת שאסור למרוד בהם. הם שלטון של רשע, ומן הראוי להפיל אותו. ולפחות כל יהודי שיכול לצאת משם או מצווה לצאת, לא יעלה על הדעת שיש איזה איסור ירידה באומות. ברוב המדינות בעולם, אין איסור על יהודים לצאת משם. כל יהודי שרוצה לעזוב היום את צרפת, גרמניה, בריטניה, ארצות הברית, יפן, סין, אין היום, מותר לעשות את זה בצורה חריפה, אין היום יהודים שנמצאים בגלות, במובן הזה שהם לא יכולים לעלות לארץ, חוץ מקבוצה קטנה של יהודים שנמצאת באיראן, שהיא קשה לה לראות, אני לא אומר שהיא לא יכולה, אבל היא צריכה לבטל על הרבה כסף בשביל זה, זה חלק מהמקרים, וקבוצה קטנה של יהודים, עוד יותר קטנה של יהודים בתימן. בכל העולם כולו, זה דבר שהוא לא יאומן, במשך אלפי שנים זה לא קרה, בכל העולם כולו יהודים שרוצים לקיים מצוות ולעלות לארץ הקודש, יכולים לעשות את זה. אבל כל עוד זה לא היה ככה, לא נראה לי שיהודים שחלו בגרמניה הנאצית היו רצובים לא למרות ברורות. מה החסידים חושב? זה סביר? אני פשוט...
מה הטענות של רבי יוני סאטמר?
אני ואתה אני אגיד לך, עוד רגע אני אגיד רבי יוני סאטמר. רבי יוני סאטמר, רבי יוני סאטמר,
בנוי,
אני יודע. רבי יוני סאטמר, הטענה שלו המרכזית היא לא טענה שלו. היא טענה של הסבא שלו. אז נכון שבהוהל היה גאון גדול בזמן הדור השלישי, הדור של תלמידי המגיד, באותה תקופה אז רבי מנד ויטבסקר, והנתניה ועוד גדולי החסידות וגם בצד השני של המפה תלמידי הגאון מווילנה עלו לארץ ובסופו של דבר כתב שהם עוברים על שלוש שבועות. למה? הוא אומר אין לפרש את הגמרא של השלוש שבועות לפרטים כמו שאני עשיתי, מה פירוש המילים שלהם ובכלל. הכלל העולה שכל פעולה שמכוונת נגד הגלות והיא מכוונת לקרב את הגאולה באופן ישיר היא אסורה. והוא אומר במפורש, הסת ברבא חולק בדבריו על אכסן סויפר, על הברטני, על הרבל ויטבסקר ועל הגוין. אני לא אומר שזה מספיקותו. ודאי שיש מעלה, לעלות באופן פרטי, אין על זה חולק שזה מצווה גדולה. אבל לארגן דברים וכולי, לארגן דברים באופן...
להרגיז את האומות.
להרגיז את האומות, זה שאלה מדינית, פוליטית, לפעמים זה ראוי במצווה, וצריך להיות אדם נבון, להיות דל גאה, לעשות שטויות ולהרגיז אנשים שהם חזקים ממך, ואתה לא יודע מה תעשה בשלב הבא, זה מטופש. ולהיות טיפש זה אסור לגמרי. אבל כמה שזה תמיד בחירה, זה לא, מישהו טיפש אין מה לעשות. לפחות אסור למנות אותו להיות... לא רוצה להגיד איזה שר, אבל עיריית טיפש זה לא קשור, הגמרא לא מדברת על אנשים טיפשים, הגמרא אומרת שגזירת הגלות היא גזירה, וגזירת הגלות אסור להילחם נגדה בכוח. הוא לא מגיב, אני צריך רואה שמזכיר אותו וחולק עליו. הוא מבין שהחתם ספר שלח את תלמידיו לעלות לארץ ולהקים פה יישוב, והוא טוען שזה אסור. כל עוד שאדם הולך לבד מותר, אבל אם מארגנים קבוצה של אנשים לארגן, להקים יישוב יהודי בארץ ישראל, זה אסור, וכל רבותינו כולם, כל רבותינו כולם, זה מצווה לומר את זה שהדעת של אסף הרבי, דעת יחיד, שאין אף אחד, האנשים שהתנגדו לציונות, כמו רבי חיים וסרמן, כתב המון חומר נגד הציונות, הוא לא הזכיר מילה על שלוש שבועות. אין מילה אחת של רבי חיים על שלוש שבועות, לא שלו, ולא שלו עוד הרבה הרבה אנשים שכתבו נגד הציונות מסיבות אחרות, כי הציונות הייתה תנועה חילונית וכו'. את הרעיון של שלוש שבועות היחידי שהזכיר היה אסף הרבי, ופה ושם הזכירו את זה אחר כך בעיקר בגרסה של אתגרות.
מה היה פה שפתאום
ניסיון?
מתי
שהוא
שלח את
זה? האמת, האמת, הסחוי שלא ראה את זה ככה, הסחוי שלא, אתה יודע שכשהקימו את אגודת ישראל בפולין, אז אסף הרבי ראה בזה עבירה על שלוש שבועות. סתם, לא קשור לארץ ישראל. לא התגרות באומות, הוא עושה איזה מלחמה נגד הגלות. יהודים בגלות הם מפוזרים, הם מפורדים, אין אגודה אחת.
זה
יכול
להקים את חסידות סאטמר,
סאטמר זה עיירה, ובתוך העיירה מותר להקים, זה הכל. לא יודע, אני לא יודע איפה הגבול, זה שאלה טובה, אתה שואלה, אני לא יודע איפה הגבול, אבל מצווה לפרסם, שאין לזה קשר, ההתנגדות הציונות הכללית היא נושא אחר ולא בעני עסוק. אני רוצה לומר עוד דבר, עוד כמה דברים מיין שלוש שבועות. קודם כל, יש מכתב שכתב האור שמח, האור שמח כתב באיגרת, הוא אומר שאחרי שהאורות המאוחדות, בסן רמו, אז קראו לזה חבר הלאומים, בסן רמו קיבל החלטה שארץ ישראל מגיעה לעם היהודי, להקים שם בית לאומי, שרו מעלינו פחד השבועות, ככה כותב האור שמח, וזה דבר שני, ודבר... דבר שלישי, אני אולי אסתי גם את אבנזר, דבר שלישי, אבנזר אומר דבר מעניין מאוד, אבנזר אומר שההלכה היא לא כמו הגמרא הזאת. הגמרא הזאת לא מזכירה, לא בגמרא רמב"ם ולא בריף, הריף לא העתיק אותה בגמרא לא שולחן ערוך, ולכן אומר אבנזר בכמה תשובות ארוכות ומנומקות, אומר שבכלל צריך להיכנס לגמרא הזאת.
איפה
אני כבר לסופו כרגע. זה רק עושה, אבל זה ארוך תשובות בצופו.
אני חייב
כן, הוא הביא את האבנזר, האבנזר למען האמת ליבי לא נמשך אחרי הטענה הזאת. אני לא יודע על תשובה לשאלה למה הרמב״ם לא העתיק את זה, אבל אפשר למחוק סוגיה שלמה בלי להגיד למה כי הרמב״ם לא העתיק אותה. זה קושיה למה הרמב״ם לא העתיק, אני לא יודע תשובה לשאלה הזאת. ואם זה מי לדאגדתי, אז זה בחייב את אורי לדאגדתי. בוא נגיד שזה תשובה למה הרמב״ם לא הביא את זה, הרמב״ם הביא הרבה דברי עקדה בתוך היד. אבל בוא נגיד שזה תשובה, אבל זה לא אומר שזה לא נכון. זה לא אומר שזה לא נכון. האם זה כדי להגיד את זה, זה אומר שיש פה הנהגה נכונה או משהו? לצורך העניין, אם הרב לא הביא איזה הנהגה מוסרית שמופיעה בש"ס, אז אני לא צריך לנהוג אותה. איך אומרים, עזרה לגסי הרוח. הרב לא העתיק את זה, אז מותר להיות גס רוח. כל מסכת אבות נמצאת ביד, לא בדקתי, אבל אני מניח שיש הרבה הרבה דברי מוסר. מה? כן, אבל יש גם הרבה דברי מוסר, למחוק סוגיה בגמרא בגלל שהרב לא העתיק אותה נראה לי מאוד מוזר. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד משמעותית. מה פירוש המילים עד שתחפץ? הגמרא, הרי לא יעלה על הדעת שיבוא משיח ויבוא לגאול את עם ישראל ואנחנו נגיד לו, אדוני, שלוש שבועות.
עד שתחפץ זה המשיח, לא?
אני לא, זה השאלה. אני חושב שעד שתחפץ...
הרמב"ם בתשובה, באיגרת תימן כמובן מביא את ה... עד שתחפץ.
כן,
סוג הזה. הוא מדבר נגד המשיח השקיף.
כן, המשיח השקיף.
אל תאיר את הבת שתכפת. ככה הוא עונה שלא צריך להתייחס למשיח התימני.
המשיח הזה בא ואמר לכל היהודים, תפסיקו, נגמרה הגלות וכו'. אבל הם לא, עדיין לא חופצה, עדיין לא תכפץ. אני רוצה לומר דבר מעניין מאוד. אבל זה בנוי על פסוק בפרשת שבוע, שזה סתם דבר מעניין, כתוב, אנחנו קוראים בתורה השבוע פרשת דברים, כתוב ברמב"ם מהלכות קריאת התורה, שאנחנו קוראים את התורה פעם בשנה, קוראים את התורה, וזה הסיבה שמתחילים בשמיני עצרת היא דבר אחד, צריך לדעת מה הסיבה, אבל אפשר לחלק את זה בכל מיני צורות. אנחנו התרגלנו לחלק בצורה הזאת, אומר הרמב"ם שיש כמה עקרונות בסדר של פרשת שבוע, שזה עקרוני, שזה מנהג עקרוני. מנהג ישראל, אומר הרמב"ם, לקרוא פרשת דברים לפני תשעה באב. אם אנחנו לפעמים מחברים
פרשת
קללות לפני ראש השנה, פרשת קללות זה כבר לא מנהג, זה דילה דגמרא, אבל אמר הרמב"ם, המנהג שלנו הוא לקרוא פרשת דברים לפני תשעה באב, ונשאל את השאלה למה, מה הקשר? זה גם מתאים עם הסדר, אבל אפשר היה למשל את מתות מסעי לחבר, ואז היינו קוראים דברים קודם, והתחנן לפני תשעה באב, והיינו מפרידים את ניצבים ואלך. כאילו, אפשר לזוז מפה לשם, אבל יש מנהג עקרוני לקרוא את דברים לפני תשעה באב, נראה לי שהסיבה היא בעניין חטא ברגלים, שמופיע בפרשת דברים, וכתוב בחטא ברגלים דבר מעניין מאוד, דווקא בחטא ברגלים הרי מופיע פעמיים בתורה, אבל בפרשת דברים הוא מופיע, כתוב שם משהו מעניין מאוד, כתוב שעם ישראל, הם פחדו וכולי, ולא אביתם לעלות ותראו את פי השם אלוקיכם, ותרגלו בו לכם ותאמרו, קשה לעזור על המילים, בסייעת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, אנה אנחנו עולים וכולי, הם לא רוצים ללכת לארץ ישראל. למשל רבינו כועס ואכפת לו ונגזרה גזרה שהם יהיו בגלות. אחרי שנאמרה להם הגזרה, אז כתוב, בתענו ותאמרו אליי, חטאנו להשם, הם פתאום חוזרים לתשובה, והם אומרים, אוי, איך זה טעות עשינו אתמול. אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלוקינו, ותחגרו איש את כלי מלחמתו, ותהינו, תהינו בלשון, מי מהין לעשות כזה, תעיזו לעשות, לעלות לארה, ויאמר השם אליי, אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו, כי אינני בקיומכם, ולא תלקפו לפני אויביכם. זאת אומרת, פה כתוב שאחרי שהגזרה, הגזרה של הגלות, עכשיו אם הם עולים לארץ, אז שכינה לא נמצאת איתם, הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתם, והם גם עלולים להינגף לפני אויביכם, וכתוב פה דבר מעניין ברש"י, לא תעלו, לא עלייה תהיה לכם, אלא ירידה. פירוש הדברים, שכשהקדוש ברוך הוא, ארץ ישראל, הרעיון הגדול של ארץ ישראל, שהיא המקום שהקדוש ברוך הוא ייעד עבור עם ישראל. אבל אם חלילה נגזרה גזרת גלות, וארץ ישראל עכשיו לא עומדת ומחכה לעם ישראל, אלא נגזרה גזרה שארץ ישראל לא תהיה של עם ישראל עכשיו, שנדבר לא עכשיו, אלא כשיש גלות, או בחטא מרגלים, עכשיו לעלות לארץ ישראל זה לא עלייה אלא ירידה. במילים אחרות, משל למה הדבר דומה, אם בן אדם מקבל מתנה ממישהו, הוא סירב לקבל את המתנה, והוא נפגע וכו', ואחר כך הוא מתחרט, הוא בא ואומר, אני רוצה, עכשיו אני לא רוצה לתת לך את המתנה. אז אני אחטוף לך. כל הערך של המתנה זה שנותן אותה. כאשר הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, אז לשבת בארץ ישראל היה לשבת תחת כנפי השכינה, וליהנות מזיב השכינה, ואז ארץ ישראל היא ארץ ישראל עם כל מעלותיה. אבל כאשר נגזרה גזירת גלות, ועם ישראל, כמו פה, נגזר של 40 שנה, הם יהיו במדבר והם לא יכולים להיכנס לארץ, עכשיו לעלות לארץ לא עלייה תעזות לכם, אלא ירידה. ואותו דבר, אני חושב שזה המקור הפנימי של שלושת השבועות שחזל מדברים עליהם. זאת אומרת, כאשר אתה צריך להילחם בכוח, כדי לשבור את הגלות, זה אומר שעדיין ארץ ישראל לא ניתנה לך, אז אתה לא יכול, אז עכשיו לקבל את ארץ ישראל, זה לא עלייה לירידה. זה המקור הפנימי, חזל דרשו את זה מהפסוק בשיר השירים, אבל נראה לי ששורש העניין של שלושת השבועות מגיע מזה, שאין זו עלייה אלא ירידה. ומתי אם כן נקרא תחפץ? מתי שזה מצליח. כאשר יהודים עולים לארץ וזה מצליח להם, הנה אתה רואה לעיניך, שהשם חופץ, שהשם נתן לנו את הארץ, והנה עובדה היא, לפני 100 שנה כמה יהודים היה פה, לפני 150 שנה כמה יהודים היו פה, וכמה יהודים יש כאן היום? היום ארץ ישראל היא המקום, הריכוז היהודי כמעט הכי גדול מכל העולם כולו, ובדיוק מרכז התורה הכי גדול מכל העולם כולו, המקום הכי גדול שבו מחברים ספרים, ספרי קודש, המקום הכי גדול שבו יהודים עובדים את השם, אין עוד מקום בעולם כזה. אין עוד מקום בעולם כזה, ואי אפשר להכחיש את העובדה, אנחנו רגילים תמיד לדבר על גלות אדום, אי אפשר להכחיש את העובדה שגלות אדום נסתיימה. אין היום יהודים שלא יכולים לעלות לארץ אם הם רוצים. במשך המון המון שנים זה לא היה ככה. עד לפני 30 שנה, עדיין המון מיליונים של יהודים היו בברית המועצות ולא יכלו לעלות לארץ. זה לא. למה אתה אומר ככה? הגאון מבין לאומר, הגאון מבין לאומר, תקשיב, הגאון מבין לאומר על הפסוק, על הגברה בברופס, גלוי וידוע לפניך של הצנה לעשות בצנך, ומי מעקב, סור של היסה בשיבוד מלכויות, אז זה הגאון שיש שיבוד מלכויות, ואחרי שנסתלק שיבוד מלכויות, יש סור של היסה, שזה ערב רב, שערב רב שולטים על ישראל, זה נקרא סור של היסה, וזה גלות מספר 2. אתה שואל עוד דבר, האם כבר תחפץ חל גם בנוגע להרבית ולבית המקדש? עדיין לא, זו עובדה. זו המציאות גם, אם תרצה להסתכל טוב. אבל העובדה היא שאם אנחנו שואלים, איך קרה דבר כזה, שעם ישראל חזר לארצו, הרי אם היית מגיע, אני לא זוכר את העולם מזה 100 שנה. זה היה מזמן, שכחתי כבר. אבל לפני 30 או 40 שנה אני זוכר, ואני זוכר שאני חושב עכשיו, הייתי בא לסבא שלי ואומר לו, אתה יודע שיהודי ברית המועצות יעלו לארץ? אני אומר לך, הסבא שלי אומר לי, אתה מתכוון לומר שמשיח יגיע, ודאי, בטח. אני אגיד לו, לא, לפני. יבואו יהודים, ברית המועצות תיפול, ויש במקום ברית המועצות, אתה לא יודע כמה חבר העמים, כמה וכמה מדינות, וכולם יגידו ליהודים, מי שרוצה יכול לעלות. אני מבטיח לך, שסבא שלי לא היה מאמין. זה לא יכול להיות. הוא יותר בקלות היה מאמין שאפשר לדבר בפלאפון, לא חלמתי את זה אז. אף אחד לא חשב על זה. הקדוש ברוך הוא, איך אומר הפסוק בישעיהו, קורא הדורות מראש. הקדוש ברוך הוא מגלגל את ההיסטוריה. והוא מחליט איך הדברים ילפו, והוא שינה את פני ההיסטוריה. היו המון המון דברים שקרו כדי שזה יקרה. אנחנו היום מסתכלים על זה באחור, אנחנו מבינים כל מיני תהליכים היסטוריים שקרו, לא שאני באתי להסביר למה הם קרו, אבל אנחנו מבינים איך הדברים הולכים, סלב אחרי שלב, וזה ככה מתקדם. איך כתוב בגמרא, שעם ישראל, יש שתי פסוקים, ככה גמרא דורשת, איך משיח צריך להגיע. פסוק אחד אומר, וארו ימעל עיני שמעיה, כבר עיני שעתה. שהמשיח יבוא מעננים, כמו אדם שבא מהשמיים. ופסוק אחר אומר, אני ואוכל את חמו. זה, אז לא את הגמרא, כאן זה זכו, וכאן זה לא זכו. אם זכו, אז הגאולה תבוא בדרך שביעית, והקדוש ברוך הוא יפעל את הגאולה בדרך שהוא פועל, בדרכים שאנחנו אפילו לא יכולים להבין מה קורה שם לי, שאדם מגיע מהשמיים. אבל אם לא זכו, אז אני ואוכל את חמו. אז יש, לא רוצה חלילה לפגוע באף אחד, לא, אבל יש אנשים שנקרא להם הערב רב, או נקרא להם בשמות אחרים, הם החמור שעליהם המשיח אוכל. אבל עובדה היא שעם ישראל חזר לארצו, עובדה היא שהתורה חזרה לארץ ישראל, עובדה היא שעם ישראל חוזר בתשובה, ואין לך תחפץ גדול מזה. אין לך תחפץ גדול מזה. זה אני לא אמרתי, אני לא יודע, אני רוצה לומר באופן מאוד חזק. יש אנשים שמסתכלים על המציאות ואומרים, לוקחים את ספר יחזקאל, וסופרים באיזה פרק הם נמצאים. אני לא יודע להגיד מילה אחת על העתיד. אני לא זכיתי למעלת הנבואה, ואני יכול להגיד רעיונות וסברות, זה נראה ככה. סבא שלי סיפר, אני לא שאלתי זה ממנו, אבל אמא שלי סיפרה לי את זה כמה פעמים, שהשם ישלח לה רפואה שלמה, וסבא שלי סיפר שהיה יהודי בליטא, שקראו לו רבי ירוחם ברפקין, והיה לו בן שקראו לו זרח ברפקין, ולימים היה שר הדתות מטעם המפד"ל. והוא היה בספק האם לנסוע לארצות הברית או לנסוע לארץ, ומדובר היה ממש, היה בשוויץ אני חושב, או בהולנד, אני לא זוכר בדיוק, אבל השאלה הייתה, ובאמריקה הסיכוי שלו להישאר דתי היה הרבה פחות. אבל מצד שני, הם פחדו שהיטלר יכבוש את ארץ ישראל, זה היה ב-1942, אני יודע, רומל עוד מעט יגיע לכבוש, והיה נראה שהיטלר אף אחד לא עומד בדרכו. אז רבי רוחם שלח לחבר שלו, שזה סבא שלי מברק, תלך לשאול את החזון, כן רבי הכלוף, נשאל את החזון איש, האם לנסוע לארץ ישראל או לנסוע לאמריקה. כי אמנם נכון שהסיכון להיות דתי בחוץ לארץ באמריקה יש יותר סיכון, אבל אם פה כולם הולכים למות, מה נשלח לפה עוד יהודי? אז סבא שלי נכנס לחזון איש, ושאל את החזון איש את השאלה הזאת, אז הוא אמר ביידיש, הוא אמר וייס, טויס, אז
דבר... איפה יד החזון איש?
בבני ברק. כן. אז החזוני שאמר לסבא שלי את זה בעברית, זה נראה שהקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו פה בשביל להרוג אותנו. זה נראה שהקדוש ברוך הוא הביא את יהודים לארץ ישראל בשביל לעשות פה משהו טוב. זה מה שהחזוני שאמר לסבא שלי, ואימא שלי סיפרה שהייתה ילדה בתאריך, כ"ט בנובמבר 1947, שהחבר הלאומי החליט לתת את ארץ ישראל לעם היהודי, אז בלילה שכל הרחובות ברחובות ירושלים אנשים רקדו וכולי, וגם הם בבית מאוד סמכו, הבוקר הלכה לסמינר והסבירו לה שזה לא מסמך בכלל. אז היא חזרה הביתה וסיפרה לאבא שלה, למה אתה אומר שזה מסמך? המורה בבית הספר אמרה זה לא מסמך. אז סבא שלי אמר, ימים יגידו, עוד יבוא יום שהם יודעו. עדיין זה לא יגיע. אמרה היא לסלר, היא הייתה, אבל עדיין זה לא הגיע. אבל המציאות היא זה באמת ככה, זה היה נראה לעיניים שההשתלטות של הערב רב, השתלטות שתגרום לעם היהודי לעזוב שדת. וזה כנראה, לפחות חלק מהם, זה מה שהם רצו. אבל העובדה היא שהחלק הזה לא הצליח להם. העובדה היא שעם ישראל בארץ ישראל חוזר לתורה, וחוזר לקדוש ברוך הוא, וחוזר להיות יותר ויותר נאמן להשם. זה העובדה. אז יש לך תחפץ גדול מזה? יש לך תחפץ גדול מזה? אני חושב שאין, ואם שמחי אמר על החלטת החבר הלאומי בסן רמו, ששר מעלינו פחד השבועות, אז נראה לי שהתחפץ, אין לך תחפץ. פחד השבועות. אנחנו לא צריכים להיחשוש לגיל השבועות. זה נראה לי פשוט בתכלית. עדיין זה לא סותר מישהו שהיה פה קודם והלך. שיהיה טיפש אסור להרגיז סתם אנשים שאתה צריך לקבל בהם כסף, צריך לחשוב פעמיים איך להתנהג בתבונה ולא להשתולל. אבל זה מה שרציתי להגיד, ושהשם יעזור לנו שנזכה לפני מה שם.
אבא שלי.
שומע עכשיו?